כל חי אונליין, 93fm.co.il.
מתוך דברי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, הדלקת נר חנוכה מצוותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. כלומר, מצוותה משתשקע החמה, ניסים נסתרים, אשר הם המרומזים בשקיעת החמה, שאינו מאיר כל כך, כמו שכתבתי בשם אדוני מורי המגיד ממזרית, זכותו יגן עלינו, שניסים נסתרים הם הרומזים ללילה, משתשקע חמה, ועד שתכלה רגל מן השוק. כלומר, שצריך אתה לחשוב במחשבתך בהדלקת נר חנוכה, שתכלה רגל מן השוק, שתכלה ממחשבותיך שהעולם מתנהג על פי הרגל וטבע. וזו המחשבה עם מעשה חיצונים ומחשבת יצר הרע, אשר הם הרמוזים בטבע שוק. כמו שכתב הארי, שהשוק מרמז על חיצונים. שאם אדם חס ושלום אינו מאמין בניסים נסתרים, סבור הוא שכך הוא ההרגל שביום מאיר החמה ובלילה מאיר הלבנה, ובלילה הוא ישן וביום הוא נאור, והמרבה בסחורה הוא מעשיר, וההולך למרחקים הוא מרוויח, וכשהוא חולה לוקח תרופה ומתרפא, והוא סבור שכך ההרגל. אמנם כשרואה ניסים הנגלים והנסתרים אשר מסר האל הבורא ברוך הוא גיבורים ביד חלשים, הוא רואה שאין העולם מתנהג בהרגל, רק שהשם יתברך הוא המתיר אסורים, והוא הזוקף כפופים, והרופא חולים, והשם יתברך הוא הגולל אור מפני חושך, והוא היוצר אור ויוצר ובורא חושך. ובהדלקת נר חנוכה, תכלה ממך זו המחשבה שהעולם מתנהג על פי ההרגל, אשר זאת המחשבה באה מן החיצוניים, המרומזים במילה שוק, כי להווה ידוע לך, כיוון שהאדם עושה מצווה לרמז על איזה דבר, הולכת ממנו המחשבה הרעה, כמבואר בספר החינוך, שהמצווה והמעשה מעוררים המחשבה. ולכך, בנר חנוכה הוא מודה על הניסים, ואפילו על הניסים הנסתרים, המרומזים בשקיעת החמה, לכן מסתלקת ממנו ומחלה, זאת המחשבה שהעולם מתנהג חס ושלום על פי ההרגל.
התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שלום לכם, בוקר טוב, חנוכה שמח, יום רביעי, כ"ז בכסלו, תשע"ו, 9 בדצמבר 2015, נר שלישי של חנוכה, באולפן ידידיה מאיר, עם מוטי קופפר הטכנאי, ועם הכותרות, נתניהו הגיע לכנסת אתמול לדיון סוער בנושא הגז, וטען שחייבים לאשר את מתווה הגז הנוכחי. ובארצות הברית, היום ייפגשו הנשיא ריבלין ונשיא ארצות הברית, ברק אובמה, ושם בארצות הברית, נשיא המדינה מותח ביקורת על יחס הממשלה כלפי האוכלוסייה הפלסטינית, במאמר שמתפרסם הלילה בארצות הברית, בוושינגטון פוסט. הנשיא כותב שלנוכח היעדר פתרון קרוב לסכסוך, ישראל צריכה להפסיק את ההזנחה במזרח ירושלים ואת העיכוב בבניית העיר הפלסטינית רוואבי. הוא מותח ביקורת על הממשלה והיחס שלה לערבים. והעניין הזה מן הסתם נשמע אליו הרבה, זה מגיע מארצות הברית ממש ככה לפנות בוקר. ריבלין שם בהפגנתיות נוסע ברכבת ולא בפמליה נשיאותית, בדרך לפגישה עם נשיא ארצות הברית, אחרי שראינו בעבר תמונות שלו במטוס, במחלקת תיירים, ולא חלילה במחלקה ראשונה, או אפילו לא מחלקת העסקים. ואני אומר, עדיף שייסע במחלקה ראשונה, במטוס נשיאותי, ולא ברכבת, ולא גם לא ילך ברגל, אבל יהיה בעד מדינת ישראל ובעד ממשלת ישראל, ויפסיק ללכלך עלינו בחוץ לארץ וגם בארץ. הבוקר יוסי כהן, לא הבוקר אלא בימים הקרובים, ייכנס בקרוב לתפקידו כראש המוסד. רוני אלשיך מתחיל בימים אלו את תפקידו במשטרה, וזה קורה על רקע ביקורת כלפי שניהם, ובכלל כלפי חילופי האליטות. הנה קטע קצר שהתחיל לצבור פופולריות ולעבור ככה מיד ליד, או יותר נכון ממייל למייל, ונותן לנו קצת פרופורציות ביחס למינויים האלה, כי הוא רואה את הפרספקטיבה, את המבט, מסתכל במבט מרחוק ובמבט היסטורי. אני לא יודע מי הכותב, אבל הוא כותב כך: בישראל של שנת 2015 יש רמטכ"ל מרוקאי, גדי איזנקוט, ראש שבק אפגני ודתי, יורם כהן, ראש מוסד דור שמיני בארץ דתי, בן ללוחם אצל, יוסי כהן, מפכ"ל משטרה תימני מרוקאי דתי, אלשיך, והיועץ המשפטי הבא לממשלה, ככל הנראה יהיה חובש כיפה שחורה, שזה מנדלבליט, גם אם לא, הוא כבר עכשיו מזכיר הממשלה. וכותב הכותב: זה לא קרה בתקופתו של בן גוריון, זה לא קרה בתקופתו של שרת, זה לא קרה בתקופתו של אשכול, זה לא קרה בתקופתה של גולדה, גם לא בתקופתו של רבין, זה קורה בתקופתו של בנימין נתניהו. מה קרה? פלורליזם, שוויון, הערכת אדם לפי יכולותיו ולא לפי דעות קדומות, דברים שבשלושים שנה של שלטון מפאיניקי רצוף לא הצליחו להביא לכאן, ואולי פשוט לא רצו להביא לכאן, דברים שאפילו בשנות ה-80 וה-90 לא היו כל כך ברורים ומובנים מאליהם, והיום הם כן. כשהם מסתכלים על זה ככה, לא פלא שהרבה שמאלנים מביעים געגוע לחברה שהייתה פה פעם, לפני המהפך ולפני הכיבוש. לא פלא שהם רוצים בחזרה את הימים של בן גוריון, של אשכול, של גולדה. בימים ההם הכל היה כל כך פשוט. כל בעל תפקיד בשירות המדינה היה אשכנזי, חילוני, וגם בעל פנקס אדום. יבוא יום ויהיה גם נשיא בית משפט עליון חובש כיפה, או מזרחי, או שניהם גם יחד. עד אז נאחל מזל טוב ליוסי כהן ולרוני אלשיך, ובעיקר לעצמנו. טוב, עכשיו לחנוכה, לשני מאמרים שמתפרסמים בעמודי החדשות, במאמרי הדעות של העיתונים הלא דתיים, ועוסקים בחנוכה. הם מיועדים אולי לקהל יעד רחוק יותר, ובכל זאת שווה להקשיב למה ששניהם אומרים. המאמר הראשון הוא מתוך ישראל היום, כך כותב הרב מאיר נהוראי: בחיי החול הסוערים מרביתנו נמצאים ברוב שעות היום מחוץ לבית. בחורף התופעה מתעצמת, כאשר בשעות אחר הצהריים יורדת החשיכה, הקור העז, והילדים ספונים בתוך הבית. פעמים ששני בני הזוג עוסקים בעבודה אינטנסיבית, והילדים מופקרים בידיה, הילדים מופקדים בידיה הנאמנות של הסבתא או בידיה של המטפלת, ויש שמהדרים לחזור מאוחר בזמן שהילדים כבר ישנים את שנת הלילה. המציאות הזאת עלולה ליצור תחושה קשה ותסכול בקרב ההורים, כך נגרם גם נזק למערכת הקשרים שבין ההורים לילדים שלהם. ימי החנוכה יכולים להיות חבל הצלה משפחתי עבור כל ההורים שנאלצים לחזור מאוחר בלילה. אין מצוות רבות שקבעו להם תו תקן מהודר כמו בחנוכה. ראשית, מועד ההדלקה של החנוכיה הוא בצאת הכוכבים ובלשונם של חכמים. הנה, דיברנו על זה כרגע בדבר ההתעוררות. מצוותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. כלומר, מדובר בשעת ערב מוקדמת והילדים מצויים בשיא כוחם. נפתח עבורנו חלון הזדמנויות לחזור לבית ולהדליק יחדיו את הנרות. בזמן הזה נוכל לתכנן חוויה משפחתית שתהיה מטובלת בחידונים, בהצגות, בסיפורים עם הילדים. זאת ועוד, בחנוכה אנחנו מרגישים שחובת ההדלקה לא מוטלת רק על האדם עצמו, אלא על הבית, נר איש וביתו. כלומר, המצווה לא מוטלת על ראש המשפחה בלבד, אלא על כל אנשי הבית. ואכן רבים נוהגים שכל אחד מבני הבית מדליק את הנר. מצד שני, מיקום ההדלקה אינו בטרקלין הבית או בפינת האוכל. אנחנו מוציאים את הנרות לרשות הרבים, או מעמידים אותם בחלון חיצוני של הבית. כפי קביעת חכמים, נר חנוכה מצווה להניחו על פתח ביתו מבחוץ. אם כן, נרות חנוכה מסמלים עבורנו גם את השותפות המשפחתית, בכך שכל אחד מבני המשפחה מדליק חנוכיה משלו. מנגד, החנוכיה מסמלת את רשות הרבים, והדבר בא לידי ביטוי במיקום של החנוכיה, בחלון, המשקיף הרחוב או ליד הפתח. הנרות הדולקים מזכירים לנו שיכולתו של אדם להשפיע ולעשות מחוץ לביתו מותנית בתמיכה מבית, התמיכה המשפחתית. נר חנוכה מזכיר לאדם את הצורך לאזן בין המשימות הגדולות לבין המשפחה. אפשר להניח את החנוכיה מחוץ לבית, אבל זה רק אם כל אחד יהיה שותף להדלקתה. השיתוף לכל, של בני הבית במעשה ההדלקה מאחד את כל הכוחות שבבית לתרומה משפחתית. מסורת בעם ישראל שכולם מהדרים בהדלקת נרות, שמה המסר שלא רק בנר עלינו להדר, אלא בקשר שלנו עם משפחתנו. מודל חנוכה, מסיים הרב נהוראי, חייב לשמש עבורנו מודל לכל השנה כולה. כל המשימות שלנו בחיים יהיו מהודרות ונאות, רק אם הפעילות שלנו תהיה מאוזנת בין הבית לחוץ, והמשפחה אכן תהיה אבן תמך משמעותית לחיי העשייה בחוץ. אז הנה, יש לנו הזדמנות מצוינת, לפחות בחלק משמונת ימי החג, לעזוב את העבודה קצת יותר מוקדם, לסגור את היומנים, לחבות את המחשב, להשאיר את הנייר, את הניירות במשרד, את הנייד מחוץ לבית, לגשת אל החנוכיה ולהדליק את הנרות, כך שהאור יהיה בכוחו לסחוף את כולנו לגיבוש משפחתי מכונן. לא כדאי לפספס את ההזדמנות. כך בישראל היום, ובעיתון מעריב, אמרנו שני מאמרים שפונים החוצה, עושים פרסומי ניסה, לא בתוך העולם הדתי. הכותב השני הוא הרב מנחם גרליצקי, שליח חב"ד לשכונות הצפון החדש של תל אביב, והוא כותב שלא צריך להיות מן הצמח כדי לקבוע שחג החנוכה נמצא במקום גבוה במיוחד במדד הפופולריות והאהדה הציבורית, ובינינו די בצדק. מה כבר יכול להיות נחמד יותר מלהדליק נר, לאכול סופגניות ולעמוד שעתיים בפקק בדרך לפסטיגל? מה שיפה במיוחד בחג החנוכה הוא קצב ההשתדרגות המהיר של כל אותם עזרי החג ומנהגיו. זה כבר לא סתם לביבה חמה ומתוקה, ואפילו לא סופגניה עם ריבה, אלא סופגניית בוטיק, יצירת פאר קונדיטורית במילוי מחית חצילים. זה כבר לא סתם סביבון מעופרת יצוקה, אלא גאדג'ט אלקטרוני שיודע להסתובב, לשיר ולהקרין אורות בו זמנית. חבל רק שבעוד החג ומנהגיו ובעיקר מופעיו הולכים ומתפתחים משנה לשנה, דווקא אחד ממנהגי החג החשובים ביותר נדחק הצידה, ועד כמה שאני יכול לשפוט, כותב הרב גרליצקי, לא רק שהוא אינו הולך ומתרחב, אלא שלצערי הוא הולך ונעלם. ועד רבה, תקנו אותי אם אני טועה. הכוונה היא כמובן, דווקא לא כמובן, הכוונה היא למנהג דמי חנוכה, אותם מספר שקלים שההורים מעניקים לילדיהם בכל יום מימות החנוכה. דמי חנוכה הוא מנהג כל כך יפה, לא רק בגלל כל אותם סיבות וטעמים שנכתבו למקורו של המנהג, ויש הרבה כאלה. אם היה לי שקל על כל הסבר למנהג, הייתי יכול להכפיל את דמי החנוכה שאני נותן לילדיי. והמנהג הזה גם יפה לא משום שהוא כה משמח ילדים ומפתח את חוש המסחר המתהווה שלהם, באמצעות כל אותם עסקאות מפוקפקות שנעשות בין האחים הצעירים בסגנון, תן לי שני כסף מנייר, כלומר שטרות של 50 שקל, ואני אתן לך כסף אחד אמיתי, שזה מטבע של 10 אגורות. זה בעיקר מנהג כל כך חשוב ויפה, משום שהוא מתאים לתוכן העיקרי של חג החנוכה, חג החינוך. וכפי שניסח זאת הרבי מלובביץ' במכתב שלו, שמבאר מדוע אנחנו נוהגים להעניק לילדים דווקא כסף, ולא כמנהג שאר העולם סתם מתנות, הנה הדברים, מהי הכוונה בנתינת מעות חנוכה בילדים? לקשר את המסר של חג החנוכה בדבר שניתן ללמוד מכסף, ואפילו בהתבוננות קלה. הילדים הללו. מצד אחד, לכסף יש כוח גדול. מי שיש לו הרבה כסף נחשב לעשיר, ואפילו עשיר גדול. ומי שאין לו כסף נחשב לעני ורש. מצד שני, הכסף כשלעצמו הוא לא אחד מצורכי האדם, כמו האוכל, הבגדים והבית שהאדם מתגורר בו, אלא רק אמצעי שמאפשר את רכישת צורכי האדם. ויתירה מכך, ניתן לקיים על ידו את מצוות הצדקה וגמילות חסדים ועוד כמה מצוות, אבל הוא מביא תועלת רק אם משתמשים בו, ולא אם מניחים אותו בקופסה ללא כל שימוש. גם בחינוך הילדים, אחת הנקודות העיקריות היא להעביר להם את המסר שהם ידעו ויזכרו תמיד שהשם יתברך נתן להם הון תעצומות, כלומר פוטנציאל אדיר של כוחות כבירים, הן בשכל, במידות שבלב וביכולת העשייה שלהם, אבל עליהם לנצל את הפוטנציאל האלוקי במלואו, את השכל, עליהם לנצל ללימוד תורה, את המידות לאהבת השם, אהבת התורה, אהבת ישראל, וכל דבר שיש לאהוב, וכן לירה ולברוח מכל הדברים שיש לברוח מהם, וכאשר, כך מסיים הרב מנחם גרליצקי את הציטוט של הרבי שלו, הרבי מלובביץ', כאשר מסבירים את כל זה לילד באותיות המתאימות ובדברים היוצאים מן הלב, ועוד ועיקר מראים לו דוגמה חיה, אז גם הנותן מעות חנוכה וגם המקבל אותם מוסיפים והולכים בנר מצווה ותורה אור. טוב, הטקסט הזה עוד צריך עיון ולימוד, אבל הוא מסיים, אז שיהיה לכולנו חג חנוכה שמח, עם הרבה דמי חנוכה, וילדים שימו לב שלא יעבדו עליכם, מטבעות משוקולד לא נחשבים.
כמו הילדים המתוקים שאנו מולידים אפשר לשים בהם את השמן ולטיב הפתילות אבל משם זה רק תפילות רק תפילות הילדים הללו אנו מגדלים וזה קצת קשה לראות אותם מהצד לפעמים צריך לשמור מפני הרוח ולשמור על ערנות אבל משם זה סבלנות ואין לנו רשות להשתמש בהם רק לאהוב בלבד ולהתפלל לנס כמו בימים ההם בזמן הזה בזמן הזה ואין לנו אשות להתאכזב מהם רק לאהוב בסבך הזה בזמן הזה אז מנסים בתוך הבית להוסיף עוד אור אבל בחוץ החושך נהיה שחור משחור בסימני השאלה צפים ועולים מבלבלים ובחיוך שלהם מתגלות כל התשובות שלמעלה מן הזמן הם כבר היו כתובות יש קד קטן חתום בחותם של כהן גדול הוא לא ייתן להם ליפול יצא ממנו אור גדול ואין לנו אשות להשתמש בהם רק לאור
ואדם עזור לנו להבין עד כמה גדולים ומהירים הנרות שנתת לנו ותן בנו הכוח לאהוב אותם ללא תנאי ולהטיב עמם ואותם שיוכלו לעמוד איתן מול רוחות עזות הנושבות בחוץ שידעו הם עצמם שכל אחד ואחד מהם יכול להאיר עולם
רק לאהוב בלבד להתפלל לנס כמו בימים ההם בזמן הזה בזמן הזה
ואין לנו רשות להתאכזב מהם, רק לאהוב בלבד ולהתפלל לנס, כמו בימים ההם, בזמן הזה, בסבך הזה. חנן בן ארי ותלמידי תיכון הדר, מוציאים אותנו להפסקת פרסומות, אחרי ההתוועדות בוקר לחנוכה עם מיכי יוספי.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
יום רביעי, 7:32, עוד כמה שניות, בוקר טוב, ערב ערב, שבת שלום, וחנוכה שמח, מיכי יוספי.
חנוכה שמח, בוקר טוב. אתה יודע שהנרות דולקים גם ביום, גם בבתי הכנסת וגם אצל כל אחד מאיתנו, הוא אמור לראות את אורו של הנר השלישי, גם כשהאירה השמש, יש ביטוי אצל חז"ל, שהנר בשמש הוא כביכול לא מאיר. ואומרים את זה שרגע בתיארה מהי העני. הנר בשמש או הנר בצהרי היום נר מועיל. כן. אבל נר חנוכה הוא נותן את האור שלו גם בצהרי היום. בכל אופן זה רק הקדמה למה שאני רוצה לספר לך, שהיה אחד מגדולי החסידות שקראו לו רבי אשר ישעיה מרופשיץ. אנחנו מדי פעם בחשיפה ראשונה של שמות התקים.
כן, בלעדי.
חתנו של רבי נפתלי מרופשיץ. ופעם הוא ראה שמישהו אוכל תפוח שכבר החל להירכב, שאחד קצת להתכווץ, אולי בבננה זה נראה יותר. אתה מכיר את בננה שעבר זמנה, שהאימהות אומרות שזה החלק המובחר ביותר?
כן, לגמרי.
אז הוא שואל אותו, מדוע אתה אוכל את זה? רבי אשר שואל את התלמיד או את אחד מבני הבית, אז הוא ענה לו, חבל על זה שזה לא ייזרק. זה דיבור שגם פה אני צריך לעצור ולשאול, האם אתה מכיר דיבור כזה? חבל שלא ייזרק.
זה האבא אומר, לא האמא.
טוב, תלוי מאיזה מוצא זה, איזה במשפחה.
אפשר להעריך עוד הרבה, כן.
ענה לו הרופשיץ, תראה לאן ירדת. במקום שהאוכל ישרת אותך, וככה תוכל גם להעלות אותו, היית הידרדרת להיות המשרת של האוכל. זה דיבור שאני קראתי אותו, וממש התפעלתי, כי הרי יש תרבות שלמה, אמנם זה אצל משפחות שעברו את הצנע, או משפחות של בנים, של בנים של ניצולי שואה, שתרבות כזו שלא לזרוק אוכל, וכמובן יש לזה מקור, אני לא רוצה לזלזל בזה או להפוך את זה ללעג. מצד שני, אומר הרופשיצר, שיש אוכל שהוא בעצם לא בא לך עליו, או שהוא כבר לא בטריותו, או שבאמת אין מי שזקוק לאכול אותו, ואתה אוכל אותו רק מכל כזה שאומר חבל שלא יזרק, אז אומר, באותו רגע, אתה הידרדרת לרמה רוחנית, שאתה הופך להיות המשרת של הצומח, או של הדומם, או של החי. במקום שהדומם צומח וחי, אתה ישרתו אותך, ומילא אתה תעלה אותם למעלתם. אז כמובן, כל אלו ש... אוכלים את האוכל שאינו בר אכילה רק בשביל שלא יזרק, כפי שאמרת, יש לזה מקור, יש לזה גם נימוקים, בלטשחית, זה גם אנשים שחוו מצוקה בחייהם, אבל אני מניח שאחרי דיבור כזה מרב אשר, ישעיה מרופשיץ, אני לא יודע אם בשעה מוקדמת כזאת יכול להבין את המהפכנות שאני ראיתי בדיבור הזה, או את ההתפעלות שהייתה...
רגע, אתה רומז שבשעה כזאת אני עדיין לא בשיא הצלילות שלי?
תראה, זה לא משנה כמה שעות אתה ער, אבל זה לא דומה לומר אמירה כזו באחת בצהריים.
הבנתי, אגב, שמע, יותר גרוע מזה, זה סיטואציה שקורית, נגיד שאתה קונה, לא יודע, איזה מאכל יקר, אפילו יקר קצת, לא יודע, שוקולד. והוא לא כזה טעים, אבל לא נעים לך, אתה אוכל אותו כי קנית אותו, כי שילמת, אתה יודע, הוא עושה לך, לא יודע, הוא מתוק מדי. אז שם זה עוד יותר, גם שילמת עליו, אתה ממש עובד אצלו. כאילו זה...
תשמע, אתה עוזר לי לפתח את הרעיון, אני רק אומר לך...
רק להוכיח הרנות, כן.
ברוך השם שתדע שגם לך וגם לי יש מילים לבטא את שאנחנו חושבים, אבל ההתפעלות שלי, סך ההתפעלות שלי מהרעיון הזה, זה יותר ממה שדיברנו בשידור. על העניין המופלא הזה של... שהוא די נפוץ, העניין זה שלא... תזכור שלא אתה משרת של האוכל. זה ממש ירידה רוחנית נדירה. אתה יודע שפעם הייתי מדבר בשידור יותר בחופשיות, יותר בנינוחות, עד שבאחד מהביקורים בבני ברק, אז היא נתנה לי פידבק שהיא הקשיבה לשידור.
מי נתנה לך?
לשידור, אמא שלי.
אוקיי.
אז אתה מבין, ככה הייתי מדבר בחופשיות, אבל פתאום אומרים לך, אמא מקשיבה, אז אחרת, יש את כל העולם ויש את אמא. אז זה כמו, לך תדע איפה הדיבור הזה יכול גם... נפגוש את אמא שלך, את אמא שלי, את אמא של האנשים, כל אחת יש לו אמא, כן? לכל אמא יש שם, גם לאנשים בבניין שלך.
כן, ולכל אמא יש בננה, כן.
זה נקודה אחת שעליה צריך להגיד לחיים לחיים.
חיים.
הנקודה השנייה זה על יוסף הצדיק, איך אפשר לעבור את חנוכה ואיך אפשר לעבור את פרשת מקץ, ולדבר על יוסף, איזה דמות... כמה היה ראוי להאריך, אבל כמה אני רוצה לקצר ולומר לך עניין אחד על יוסף. כשבן אדם יוצא לקראת שליחותו ולקראת הייעוד האמיתי שלו, הוא עובר על גשר צר מאוד. אתה זוכר מה אמר רבי נחמן על גשר צר מאוד?
ברור. זה, אתה יודע, טוב, מי כמוך יודע, אבל זה היה לא מזמן, המקור, איפה שהדברים נאמרו, זה על פרשת, לא מזמן זה היה, וישלח אני חושב, כש... יעקב עושה את עצמו כגשר. על זה אמר רבי נחמן את האמירה הזאת.
אני לא יודע אם על זה הוא אמר, אני רק יכול לומר שכשערכו את החומש עם נקודות מתוך ליקוטי מורן וליקוטי הלכות, אז הצמידו את זה בפרשת וישלח.
הבנתי. טוב, טוב.
זה לא חיבור מקורי, אבל ייתכן גם שאתה צודק, אני רק אומר לגבי החיבור...
כן, אני באמת ראיתי את זה בחומש הזה, כן.
כן, זה חיבור חדש, הצירוף הזה. אז בכל אופן, הדיבור הזה, והעיקר לא להתפחד כלל. אני אמשיך ברעיון, רק רוצה להחמיא לך, אני שמח שאתה עוקב, שגם עם החומש, עם לקטי מורן. בכל אופן, מה זה העניין של גשר צר מאוד, והעיקר, והכלל, והעיקר לא להתפחד כלל? כשבן אדם עולה על הגשר, הוא בעצם עזב כבר את הגדה שבה הוא היה, והוא עוד לא הגיע אל הגדה, שבה הוא מעוניין להיות. התווך בין מה שהוא עזב את המוכר והידוע לבין הדרגה הבאה בחיים שעוד לא הגיע, זה מקום שמעורר הרבה פחד. ורוב האנשים, אם הם פוחדים על הגשר, זה גורם להם לחזור אל המוכר והידוע, לחזור אל הגדה שאותה הם עזבו, כי הם בעצם שימו את העניין שם. זה ביאור אחד למה יש פחד על הגשר, איזה פחד עולה, זה בעצם פחד מהלא מוכר והלא ידוע. אבל יש עוד פחד, גשר צר מאוד, זה אומר שהוא כל כך צר שאתה ממש לבד שם, לא יכול להיות איתך לא מדריך, לא מנחה, לא מלווה, לא מורה דרך. לפעמים בן אדם צריך לעשות את הצעד האמיתי הבא בחייו, כי זה באמת עניינו של גשר. ובנקודה הזו של הגשר הוא צר מאוד. כל הדברים שבעבר נתנו לו את הביטחון, נתנו לו את הוודאות, נתנו לו את הבהירות של ליווי חיצוני, פתאום אינם, כי אף אחד לא יכול לעבור איתו בגשר. הוא צר מאוד. ואז עולה פחד גדול שבן אדם הוא לבד, לבד. הוא אומר רבי נחן, והכלל והעיקר לא להתפחד כלל, אתה לא באמת לבד. אתה לא באמת חלילה, כמו שהפחד אומר, נטוש או זנוח או עוד מיני מילים כואבות. יש מי שמלווה אותך ומדריך אותך באופן מדויק ומושגח ומפורט מאוד בדרך להגשמת יהודך האמיתי והראוי. כמו שיוסף, שהיו לו רגעים שהוא היה על הגשר, עכשיו לפי פירוש הזה, שזה הצער מאוד מאוד, שאף אחד לא יכול להיות לצדך, אבל אתה יודע שנועדת לעבור אותו, שבצד השני מחכה או מחכה המשך הייעוד, והמשך הוראות ההפעלה והסימני דרך להמשך התפקיד והשליחות.
מיכי יוספי, תודה רבה על שני הרעיונות, גם הראשון וגם השני, ואנחנו נמהר לצאת להפסקת פרסומות ולאחל לך חנוכה שמח. להתראות. שלום שלום.
עכשיו איתכם התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
7:48 עכשיו, מה שאומר שאין לנו הרבה זמן, אבל אני רוצה להספיק להקריא דברים שנכתבים הבוקר בעיתון המבשר. הכותב הוא שין טפילינסקי, והוא כותב רעיון יפה, טיפ למשחק לחנוכה. הוא מתחיל בתיאור שהמשפחה המורחבת נפגשת לערב לביבות, המבוגרים יותר מגיעים והצעירים וכל המשפחה המורחבת, ואני חושב שהדברים רלוונטיים גם למשפחה מצומצמת, גרעינית שמתכנסת. הוא מתאר שחלק נוסף הפך לאחרונה בבתים רבים לנדבך חשוב ועיקרי, וזה התוכנית. במשפחות רבות נהגו לערוך תוכנית כלשהי להנעת ולתועלת המשתתפים, יש שיעשו זאת אך ורק בעזרת אנשים, גם רק אנשים עושות איזה מין תוכנית או ריקוד או שירה או הצגה או משהו, ויש כאלה שמשקיעים גם לגברים. לא ניכנס לעצם העניין, מה מקור המנהג והתועלת, אבל רעיון פשוט, הוא אומר, במדורים שונים נכתב על רעיונות מגוונים למען התוכנית המדוברת שהכל מדברים עליה, אבל אולי אפשר לחשוב על משחק או מין רעיון כזה פשוט וקל לביצוע. ימי החנוכה הרי נוסדו במטרה להודות ולהלל לשמך הגדול, ולאו דווקא על ניסי חנוכה עצמם, אלא אף על כל נשימה ונשימה, יש לנו על מה להודות ולהלל ולשבח. מבואר בפוסקים שבמידה ומזמרים שירות ותשפחות להשם בסעודת חנוכה, אז זה מה שהופך אותה לסעודת מצווה. הרעיון הוא איפה לנצל את המפגש המשפחתי למטרה של להודות ולהלל. כדאי לעשות קודם שיעורי בית. הנה כאן מגיע המבנה. כל משפחה תשב עם עצמה תחילה ותשחזר את מאורעות התקופה האחרונה. אין משפחה ובית שלא יוכלו לספר על ניסים ועל נפלאות, על טובות גדולות וגם קטנות שעשה הקדוש ברוך הוא עמהם. לאו דווקא ניסים עצומים וגלויים. אפילו חסדים פשוטים שכל אחד רואה בהתמודדויות היומיומיות שלו ושל בני ביתו. ואם כך, זה הרעיון. מכריזים על התחלת מערכה א', ראש המשפחה קם, הוא מדבר על מפגש כנראה של משפחה יותר מורחבת, של נגיד אחים ובני דודים. אז ראש המשפחה קם, הוא מספר סיפור או שניים על השגחה פרטית שחווה לאחרונה. אחר כך שרים איזה שיר, ואז הבוגר או הצעיר שבאחים, לא משנה הסדר, קם ומספר על חסדי השם עמו. שוב, לא ניסים גלויים, אלא שהוא למד למבחן והצליח. או חשב שהוא לא יצליח והוא יצליח. כל אחד עם החסדים הקטנים של חייו, הוא מסכם, מדובר בתוכנית מרהיבה שתפתח את סגור הלב, תגרום לנו להתרגש, תזכיר לנו נשכחות, בעיקר תלמד אותנו כמה עלינו להודות ולהלל על כל צעד ושל, וגם תגבש, כי זה אנשים ישמעו, אחים או בני דודים ישמעו לראשונה על החיים של בני משפחתם, על פרטים, על דברים שהם לא ידעו. אז גם תודה להשם, גם גיבוש וגם משחק חברתי נחמד וחינוכי לחנוכה. התוכנית שלנו הסתיימה. נשתמע בעזרת השם מחר, בעוד 23 שעות. מוטי קופפר היה הטכנאי, כאן ידידיה מאיר. בוקר טוב וחנוכה שמח.